בפעם הקודמת עסקנו בדרגות בהשגה. כלומר, בהבנת המציאות הרוחנית. כן. דברים רוחניים מתגלים בעולם, אבל הם מתגלים בדרגות שונות. יש מי שמשיג רמה מסוימת, ויש מי שמשיג רמה גבוהה יותר. ובפעם הקודמת ראינו שהשגת הרבים היא תמיד גבוהה מהשגת היחיד. לכן, רב אברהם חנה ששמע את אותה בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, פירש שמי מפר לי, הכוונה מי מפר את שבועת המבול. ולכן לא רצה להפר, כי אדרבה, זו דווקא שבועה טובה. מצד בורא עולם זו שבועה טובה, שהוא נשבע שלא להחריב את העולם. אבל חכמים, כן, לשם הגענו, אנחנו נמצאים שש שורות מן הסוף, ורבנן אמרה, אם כן, לא אבל לי לומר אוי לי. כן, דקויות, יש דקויות כאן. הבת קול אמרה, אוי לי שנשבעתי. אם היה מדובר בשבועת המבול, אז בטח שלא אוי לי, כי הקדוש ברוך הוא אדרבה רוצה בקיום עולמו, אז הוא לא היה פותח את דבריו באוי לי. לכן מן הדקות הזאת, מן הדיוק הזה, חכמים הבינו שלא הכוונה לשבועת המבול, כי שבועת המבול, כיוון שהיא לקיום העולם, והוא התברך סדר העולם כסדרו, ולא היה אומר, אוי לי, כי השם התברך חפץ בקיום. ודאי שלא על זה, הקדוש ברוך הוא היה אומר, אוי לי, על אותה שבועה, אדרבה. זה לטובת קיום הבריאה, השבועה הזאת שהוא נשבע מבבול, שלא יביא שוב מבול לעולם כדי להחריב את עולמו. אם כן, על מה בת קול זו שעליה מדובר באותה אגדתה, ביקשה הפרת שבועה, התרת הנדר, אבל על גלות ישראל אמר השם יתברך, אוי לי כי נשבעתי. זאת אומרת, אותה בת קול היא מתעוננת על המציאות הזאת שמחייבת גלות, אדרבה. מי יצליח לתקן את המצב כך שלא נצטרך יותר גלות? וזה כי הוא יתברך סדר המציאות. ועל דבר היוצא מן הסדר, השם יתברך אומר, אוי לי. כלומר, ההקדמה הזאת שאמרה אותה בת קול, אוי לי שנשבעתי, כן, זה מראה שמשהו כרגע לא מתוקן, כרגע לא מסודר כמו שצריך. אתה צריך להבין שבעצם מה שרב אברהם חנה שומע, מה שהחכמים הבינו, זאת אומרת שיש דברים במציאות שמעידים על כך שהמצב הוא לא מתוקן, שהמצב הוא לא לפי הסדר הנכון, שעם ישראל יהיו בגלות. מה שהוא במציאות צועק על זה, אוי, שעם ישראל נמצאים בגלות. צריך לקלוט את זה. רב אברהם חנה הבין שמדובר על שבועת המבול, אבל אומרים לו חכמים, על זה אין אוי, על דווקא זה טוב שיש שבועה כזאת שלא להרחיב את העולם. האוי לי הזה שאנחנו שומעים, אנחנו קולטים, כן? זה לא כמובן באיזה קול שאתה תוכל לשמוע ברמקול, לא על זה מדובר. אלא מדובר על קליטה של דבר עדין מאוד, שמתגלה במציאות ונותן להרגיש שהמציאות לא בסדר הנכון כרגע, כי עם ישראל בגלות. ועל דבר זה בא לשון אוי לי על החרטה הגמורה שיש בדבר זה, כי דבר זה כאילו היה חיסרון במעשיו יתברך. כשמישהו מתבונן במציאות והוא רואה את עם ישראל בגלות, מיד הוא תופס, הוא מרגיש, הוא מבין שזה לא חייב להיות ככה, שצריך להיות שינוי, שהמציאות לא יכולה להמשיך ככה. זה באמת מצב עגום מאוד. אבל אי אפשר שיהיה רק כך. וכאשר תבין דברים אלו, אז תמצא שאי אפשר בעולם רק שיהיה קץ אחרית לגלותנו. המהר"ל, כן, מזה הוא מביא אותנו לאותה מסקנה שאליה הוא חותר בכל הפרק הזה. והמסקנה היא שמוכחת להיות גאולה, שהעולם לא יכול להמשיך את האי סדר הזה שנקרא גלות. מי במדרגה מסוימת תופסים את זה, כן? לא יכולים להשלים עם הדבר הזה שיהיה גלות. זה לא רק שעם ישראל סובל בגלות, זה המציאות כולה סובלת את הגלות של ישראל. המצב העולמי כולו לא מתוקן. יש חיסרון בכלל הבריאה, מי שיש לו קליטה מספקת, רגישות רוחנית, מוסרית גדולה, מיד הוא קולט את זה, הוא מבין את זה. בתנא דבליהו שמביא מסילת ישרים, טוב, לא רוצים להשאיר פה מסילת ישרים. יש לי. בתנא דבליהו שמביא מסילת ישרים, הוא קורא לזה, אמת לאמיתה. כל חכם, בוודאי, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו. כל חכם ישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, זה ביטוי מיוחד. דבר תורה לאמיתו. יש דבר תורה, ויש דבר תורה לאמיתו. כלומר, הוא מרגיש את האמת שבתורה. הוא לומד תורה בצורה כזאת, שהוא קולט מתוך התורה, תורת אמת נתן לנו. הוא קולט מתוך התורה האמת הפנימית שבה. אפשר ללמוד ולקרוא עניינים, פסוקים, גמרות, זה. אבל אתה עדיין לא קולט את האמת הפנימית שיש בזה. כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודן של ישראל כל ימיו. כי מי שקולט את זה, מי שקולט את האמת הזאת, אז זה כואב לו. הוא מתענח. הוא סובל כאבים נפשיים כאלה, רוחניים כאלה, כשהוא רואה השפלת כבוד המקום, כן? חילול השם יש בעולם, והשפלת כבודן של ישראל, הוא מתאווה, הוא מצר לכבוד ירושלים, ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות. הוא לא חי במנוחה, יש לו, הוא מוטרד מזה. זה פרק החסידות, פרק י"ט, פרק על החסידות. שם מסביר הרמח"ל מהי החסידות האמיתית, איך אתה יודע ש, איך אתה יודע שאדם הוא באמת חסיד. אז זה, הנה, אם מישהו רוצה לדעת מה זה באמת, מה האפיונים של החסיד, אז עכשיו זהו, זה ההגדרה. זה אדם שיש לו רגישות מאוד גדולה למציאות העולמית. הוא מרגיש, הוא רואה שכרגע הדברים לא מתנהלים לפי רצון הבורא. ריבונו של עולם היה רוצה לראות עולם מתוקן, ועולם מתוקן זה עולם שבו יש קידוש השם, ויש עם סגולה מכל העמים למעלה מכולם. הוא מרגיש את זה, הוא חש את זה, הוא לא, אין לו מנוחה מזה, הוא מתעורר בלילה. כן? הוא לא מתעורר בלילה כי כתוב בשולחן ערוך שצריך לקום לציקון חצות. זה נכון, זה כתוב בשולחן ערוך. אבל הוא בכלל לא יכול לישון. זה לא נותן לו מנוחה. הוא פועל כל הזמן, והוא משתדל, והוא מתאמץ, והוא מוכן לעשות כל דבר כדי שיתוקן המצב. זה האוי לי ששמע רבב בר חנה. של אותה בת קול. אתה לא מרגיש את צער השכינה. כן? וזה לא דברים באלמה. מי שלומד עכשיו מסכת ברכות, זה בדיוק מה, מה ששמע פוגשים. רבי יוסי נכנס לאחד מחורבות ירושלים, ומיד מה הוא שומע? בת קול מנעמת כיונה ואומרת, אוי! לבנים שגלו מעל שולחן אביה. מיד הוא שומע. כי רבי יוסי יש לו את הקליטה הזאת. כי רבי יוסי היה חסיד. זה אחד מן הדברים שבאמת רבי יוסי היה, זה אחד מן הדברים שהם מגדירים אותו, זה חסידותו, חוכמתו וחסידותו. אז הוא נכנס לאחד מן החורבות, והוא מיד קולט את הבת קול הזאת. הוא מיד רואה מה הדבר הנורא שקרה פה בחורבן. דווקא כמובן המקום גורם, בגלל שהוא נמצא באחת מחורבות ירושלים, אז הוא מיד קולט את החיסרון שיש פה, שירושלים חריבה, ובית המקדש חרב, ובני ישראל התפזרו בכל עבר. הוא קולט את זה, בתוך נשמתו מיד, הוא קולט את זה. וכשאליהו הנביא שואל אותו, נו מה שמעת? אז הוא מיד אומר מה הוא הרגיש בנשמתו, מה הוא קלט בתוך נשמתו. זה מדרגת חסידות. מדרגת חסידות זה לא שאדם, בסדר, אני חי בשלי ואני חסיד לעצמי. כן, כמו שהמסילת ישרים מסביר פה, שאדם שחסיד לעצמו, זה עוד לא חסיד. אם אתה לא מרגיש מה חסר בעולם, אתה לא קולט מה חסר בעולם. זה לא מפריע לך, כי אתה עסוק בשלך, בלהיות צדיק לעצמך, ולעסוק בעניינים שלך, לא משנה מה. אז אתה עוד לא במדרגה של חסידות. החסיד הוא רגיש מאוד. כן, מישהו רצה לשאול פה. כן.
הגאולה היא בעצם התכלית של כל האנוש, התכלית של כל המציאות.
נכון. אתה צודק, אתה צודק מאוד. אתה צודק מאוד. מה שאתה אומר זה מאוד נכון. זה מאוד נכון, זה מאוד נכון. כלומר, אתה אומר דבר אמיתי, שבעצם כל אחד צריך לתפוס את מקומו בעולם לפי התכלית הכללית. אם אדם תופס מקום בעולם שלא כחלק מן התכלית הכללית, אז הוא כאילו מחוץ לעולם. אתה לא יכול לראות את עצמך, אלא מתוך התוכנית האלוקית הכללית. ואם התוכנית הכללית, האלוקית הכללית, זה באמת לקדם את העולם, ליהודו, להשלמתו, אז אתה צריך לראות איפה המקום שלך שם בדיוק. לכן הרמח"ל אומר שזה בעצם תכלית בריאתו של האדם. מה שאתה אומר, זה הרמח"ל אומר את זה מיד בתחילת הפרק הראשון. יסוד החסידות ושורש העבודה תמימה הוא שיתברר ויתמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. איך הוא פותח? יסוד החסידות. כלומר, למה צריכים להגיע כולם? לחסידות. למה הוא פותח ביסוד החסידות? אנחנו עוד לא שם. אנחנו עכשיו רק מתחילים את הפרק הראשון. חכה! עוד לא הגענו לפרק י'ט. לא! לזה צריכים להגיע. אתה חייב להיות חלק מן התוכנית האלוקית. זה מה שרבא בר חנה בו רואה כאן. הוא רואה בחזיונו, הוא רואה את הר סיני, ומה אתה רואה שם? מה אתה שומע שם? בת קול שאומרת, נו, נו, אז מה יהיה? עד מתי צר השכינה? עד מתי, אוי לי, מי יפר לי כבר את השבוע הזאת? וזה קשור להר סיני, למה? כי בהר סיני ניתנה תורה. נכון? הרי אם אתה רואה את הר סיני, אז איכשהו חייב להיות קשור למתן תורה. זה לא, אחרת היו מראים לרבא בר חנה משהו אחר, נכון? אז למה דווקא הלכו להראות לו את הר סיני? כי זה קשור למתן תורה, נכון? אז עכשיו, מה זה בא ללמד? שחכם, זה בדיוק מה שמביא כאן הרמח"ל בשם מתנא דבליהו. כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו. אם אתה באמת שייך למדרגת הר סיני, אתה לא יכול להשלים עם המציאות של הגלות. אתה לא יכול להשלים עם המציאות של החורבן. כי זאת בדיוק המטרה של בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא נתן תורה בעולם כדי לתקן את המציאות כולה ולהביא אותה להשלמתה. תורה לא ניתנה בהר סיני כדי שיהיה טוב לך ותקבל 400 בעולם הבא. ולא אכפת לך ממה שקורה בעולם, ותעזוב את העולם לגורלו. ואת נפשי הצלתי, ושלום עליי נפשי. זאת לא הייתה המטרה של מתן תורה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא לא הביא עם שלם שמה. זה כדי להביא את העם. כי אם המטרה הייתה שכל אחד יקנה את העולם הבא שלו, אז לא היה צריך בשביל זה להביא עם שלם לרגלי הר סיני. היה מספיק שאחד יתגלה לו איך קונים עולם הבא, והוא היה מוסר את זה בסוד, מאחד לשני, מסורת סודית איך קונים עולם הבא. אבל בשביל זה אתה לא מביא עם. מה? נכון? זה מה שמתגלה לרבא בר חנה. אם אתה רבא בר חנה רואה את מדרגת הר סיני, כי אתה שייך למדרגה הזאת, אז תדע לך שמדרגת תורה אמיתית היא מחייבת לשמוע את הצער שיש בעולם על זה שעם ישראל נמצאים בגלות, שחייבים לתקן את זה, שחייבים להחזיר את עם ישראל לארצו, לשיעור קומתו. זה חלק ממתן תורה, לזה ניתנה תורה. ייעוד העולם, וזה מאוד נכון מה שאמרת, שכל אחד צריך לראות מה מקומו בתכלית הכללית הזאת. איפה אני נמצא ביחס לכל המטרה הזאת, ביחס לכל הייעוד הזה, איפה אני נמצא? מה חלקי? הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם כדי לתפוס חלק בזה. כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי כשרונותיו, כל אחד לפי יכולתו, אבל יש לכל אחד חלק בזה.
אז בעצם הוא מקבל פה מוסר
מחכמים? כן. הוא מקבל מוסר, אבל לא במובן של מה שאנחנו קוראים מוסר. הוא מקבל מוסר במובן של הרמח"ל. כלומר, גילוי המדרגה הנכונה. יש מוסר, זה שזה אתה לא בסדר. זה לא הכוונה. הכוונה מוסר במובן של שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. צריך לעלות מדרגה בקיצור. המוסר האמיתי, כן, היותר עמוק שבו אפשר להוכיח את האדם זה להגיד תעלה מדרגה. צריך לטפס עוד. זה המוסר האמיתי, אתה שייך למדרגה יותר גדולה. אנחנו שייכים למדרגה יותר גבוהה מהמדרגה הזאת. אל תעצור שם. אז אתה הבנת שמדובר בשבוע של המבול? לא, זה מדובר במדרגה יותר גבוהה מזה. וכאשר תבין דברים אלו, אז תמצא שאי אפשר בעולם רק שיהיה קץ אחרית לגלותנו. זאת אומרת, אם אנחנו קולטים את האוי הזה, זה אומר שהמציאות דורשת את השלמתה. המציאות לא מוכנה להשלים עם המצב הזה. אם אדם משלים עם המצב שלו, אז הוא כבר לא אומר אוי. כשאדם אומר אוי, זה אומר שהוא לא מוכן להשלים עם המצב שבו הוא נמצא. ואם אתה אומר שהדבר שהוא במקרה כמו הגלות לא יתקיים, היינו כאשר המקרה לא נמשך אל דבר עצמי, אבל כאשר המקרה נמשך אל דבר עצמי, המקרה קיים, כמו שקיים המקרים שבגלגל כמו הערה והזקות שבגלגל, מצד שנמשכים אל עצם הגלגל, אין להם עשרה, אף על גב שהוא דבר מקרי, וכן הגלות הוא נמשך אחר חטא ישראל. ואם הם עומדים בחטאם, הנה הגלות נצחי להם. מה המהר"ל רוצה להגיד כאן? המהר"ל רוצה לעשות חשבון עם אלה שטוענים שהגלות זה לא דבר שעומד, זה לא דבר שעומד לסילוק מצידנו. זה לא דבר שצריך לצפות כל רגע שהמצב הזה יתוקן, שהגלות תיגמר. לא. למה? כי יש שטענו ואמרו, הגלות זה לא הנושא. הנושא זה החטא. אתה רואה את אתה רואה עם ישראל בגלות, אתה רואה שמצב לא טוב. אתה אומר, נכון, זה בסדר, אבל זה לא הבעיה. הבעיה היא לא הגלות. הגלות זה המצב המתאים למציאות של חטא. ישראל חוטאים, אין לך מצב יותר טוב מאשר גלות למצב כזה של חטא. ומכיוון שעם ישראל לא עוזבים את החטא, אז בעצם הגלות זה לא דבר לא נורמלי. צריך לעשות היטב את החשבון עם מה שכאן אומר המהר"ל. המהר"ל לא מפסיק פה בנצח, בספר הזה, לברר שהגלות, החורבן, זה מצב לא נורמלי. המצב הזה לא יכול להתמיד. אבל יש כאלה שטענו ואמרו, לא נכון. המצב של הגלות זה המצב הנורמלי למציאות של חטא. כי אתה רואה שהוא כרוך בזה. העניין של הגלות כרוך בעניין אחר. יתמידו בחטא, אז תתמיד הגלות. אין פה איזה דבר שצריך לסלק אותו מן העולם. זה בעצם הופך להיות המצב הטבעי, השייך למצב של חטא. ולכן, לא כנגד זה צריכים עכשיו לפעול, ולא צריך כנגד זה להתגייס. בסדר, אפשר להשלים עם המצב הזה. נכון, שהיה יותר טוב אם לא הייתה גלות, הכוונה יותר טוב אם לא היה חטא. לא, שהגלות מצד עצמה מפריע. מה שבאמת מפריע זה החטא. זה מה שהם טוענים. מה שבאמת מפריע זה לא הגלות, זה החטא. אבל אם חוטאים, אז זה המצב המתאים. כן? כמו שמישהו בא ואומר, שמע, זה לא טוב שבן אדם יהיה בבית חולים. לא נכון. אם בן אדם חולה, ומחייב אשפוז, אז באמת המקום הכי טוב בשבילו זה בית חולים. זה לא שיש לנו איזה מגמה דווקא להוציא אדם מבית חולים. אין לנו מגמה כזאת. זה באמת מצב, אשפוז בית חולים זה מתאים למצב של אדם חולה. אז חולה, בית חולים המקום הכי טוב, אידיאלי. אל תנסה עכשיו להוציא אותו מבית חולים בכל מחיר. תתעסק במחלה. הצלחת לסלק את המחלה, אז ממילא הוא יצא מבית חולים. לא הצלחת לסלק את המחלה, אל תנסה להוציא אותו מבית חולים. כי בית חולים זה המקום הכי מתאים לאדם חולה. והמהר"ל אומר, וההבנה הזאת היא לא נכונה. אף פעם הגלות לא תהפוך להיות הסדר הנורמלי של המציאות. כי החיסרון הוא לא רק של ישראל שמקבלים את זה כעונש על חטאם. כל העולם עכשיו סובל מאי סדר. כל סדר מעשה בראשית עכשיו לא מתוקן. כל המציאות צועקת אוי. איך אפשר להתמיד בזה? ויש נפקא מינה לזה, להבנה הזאת מאוד גדולה. אם אתה מבין לפי ההבנה הראשונה, שהמהר"ל אומר, ואם הוא אומר אותה, כנראה שיש כאלה שטוענים אותה. לכן הוא בא להילחם נגד הטענה הזאת. או אם אתה טוען, לא נכון. כל עוד עם ישראל לא חי במצב הנורמלי, הבריא של עם בארצו, בממלכתו, סגולה מכל העמים, ונערו אליו כל הגויים, ויעמוד באר השם, בית השם, זה מצב חסך של כל המציאות כולה. אז יש נפקא מינה מאוד גדולה. מאוד גדולה. כי אתה יכול להיות במצב של, טוב, אז מחכים. שהחטא יסתלק. לא מנסים בכלל להוציא את עם ישראל מן הגלות? מה אתה מנסה בכלל? מה אתה משתדל? זה המצב הנורמלי? אל תנסה להוציא את החולה מבית חולים. כן. כן, בבקשה.
במקביל לפרק ד' בתהילים, תרוח אתה מנערית ושעים עודנם. אם החטא מדבר קיים, אתה גם כאילו
קיים. טוב. וכשעים עודנם, זה נכון. נכון. כן.
יכול להסביר את מה הכוונה שאומר, היינו, כאשר המקרה אינו נמשך אל דבר עצמי, מה זאת אומרת הדבר עצמי?
המהר"ל אומר, הוא מסביר כאן באיזשהו בקשר לעניינים טבעיים. בואו נחזור למשפט. ואם אתה אומר, אם אתה אומר זה שיש מי שכן ככה אומר, אתה מבין? הוא בא להתמודד כאן עם טענה מסוימת, שמי שהוא אומר אותה, הוא שמע את הטענה הזאת, המהר"ל, בגלל זה הוא כותב כאן את מה שהוא כותב, כדי לסלק את המחשבה הלא נכונה הזאת. ועכשיו הוא מציג מה המחשבה הלא נכונה. ואם אתה אומר שהדבר שהוא במקרה כמו הגלות לא יתקיים, שהדבר שהוא במקרה כמו הגלות לא יתקיים, כי באמת הגלות זה יציאה מהסדר. היינו בארץ, כן? ואנחנו יצאנו מארצנו, גלינו מארצנו, אבל זה מקרי. זה לא המצב הרגיל.
אז הגלות לא
יתקיים. רק רגע. אז אם אתה אומר ככה, שהדבר שהוא במקרה כמו הגלות לא יתקיים, מיינו... ומתי אתה טוען שזה לא יתקיים? רק כאשר המקרה אינו נמשך אל דבר עצמי. כלומר שהמקרה הזה הוא לא כרוך, הוא לא קשור לדבר שהוא מהותי. זאת אומרת, מתי המקרה לא מתמיד? יש מי שטוען ככה. אומר הגלות, מי אמר לך שזה ייגמר? אולי זה לא ייגמר. אבל זה מקרה, זה קרה לנו. זה לא שהיינו תמיד בגלות. אתה רואה? היינו בארץ, היה לנו בית המקדש, הייתה לנו מלכות וכו'. אז זה קרה לנו, זה מקרה. זה מקרה זמני. מישהו יגיד, נכון, אתה יכול לטעון שהגלות זה דבר זמני. זה מקרי אם הגלות לא הייתה קשורה לא הייתה כרוכה לדבר שהוא מהותי. ומהו הדבר המהותי? אבל כאשר המקרה, הוא ממשיך להראות, להציג את הטענה של הטוען. אבל כאשר המקרה, זה לא דעתו שלו המהר"ל כאן, אבל כאשר המקרה נמשך אל דבר עצמי, ככה הם טוענים, המקרה קיים. בדיוק. המקרה קיים ממהות החטא להיות בגלות. ואם החטא מתמיד, אז גם הגלות תתמיד. ואל תנסה להוציא לי את בני ישראל מהגלות. אתה לא מתעסק בחטא, אתה מנסה להביא את עם ישראל מן הגלות. אתה מתעסק בקיבוץ גלויות, אתה הולך להביא יהודים, אתה מקים מדינה. אבל עוד לא נגמר החטא. לא בדקת שנגמר החטא? אז אם לא נגמר החטא, המקרה לא יסתלק. הוא שייך באופן מהותי למציאות של החטא. אתה פועל לא נכון. במקום להתעסק בדבר שהוא המהות. מה המהות? החטא. אז עם ישראל חטאו, לא נגמר החטא. הגלות זה המקום הנכון. ככה יש טוען את טענתו. אומר המהר"ל, לא נכון, לא ככה ניגשים לזה, זאת הבנה לא נכונה, בשביל זה הביאו את רבה בר חנה להר סיני, כדי שישמע מה? אוי! צעקה צועקים! כן, ולא רק זה, אלא הגמרא אומרת, יפה, למרות החטא, הגמרא במסכת ברכות אומרת ששלוש פעמים ביום הבת קול הזאת נשמעת, וכל שלוש פעמים בלילה על כל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא שואג. מה זאת אומרת? אבל צועקים בשמיים, צועקים על המציאות החסרה הזאת, והקדוש ברוך הוא לא אומר, טוב, זה המצב שמתאים, כיוון שישראל חוטאים, אז שיהיה, זה בסדר גמור שהם בגלות. מה יש? למה בכלל צריך לנסות להוציא את החולים מבית חולים? שישאר בבית חולים. הכי טוב, כן? חולה לבית חולים. בגלל זה קוראים לזה בית חולים. מה יקרה אם, אם לא יהיו חולים, אז לא יהיו בית חולים. אז אומר המהר"ל, זה לא נכון. הלא גם דבר זה אינו, כי בוודאי, והנה למה זה לא נכון, למה ההבנה הזאת היא לא נכונה, הלא גם דבר זה אינו, כי בוודאי החטא לישראל גם כן מקרה כאשר יתבאר. איפה הטעות בהבנה? איפה כאן יש הבנה לא נכונה? שגם החטא הוא מקרה. אתה באת להגיד ככה, הגלות זה מקרה, אבל המקרה הזה תלוי בדבר מהותי שנקרא חטא, וכל עוד לא מסתלק החטא, ומי יודע מתי יסתלק החטא? אז צריך להמשיך ולהתמיד בגלות. הגלות זה המצב הכי נורמלי למצב של חטא. אומר המהר"ל, הכל מקרה, הכל לא נורמלי. גם החטא הוא לא טבעי לנו, אנחנו לא עם של חטא. כי בוודאי החטא לישראל גם כן מקרה כאשר יתבאר. ואם כן, גם דבר זה אי אפשר שיהיה קיים נצחי. כי עצם ישראל מצד עצמם ראויים שיהיו בלא חטא. וכבר ביארנו זה למעלה על שם, עיין שם, תמצא מבואר וברור עניין זה, ואין לכפול הדברים. מה זאת אומרת? מה הוא אומר כאן? אומר המהר"ל, כשאתה מסתכל על עם ישראל, ואתה רואה אותם בגלות, אתה רואה מצב לא נורמלי. תבוא ותגיד, זה בגלל החטא. נו, גם זה לא נורמלי. מה זאת אומרת לא נורמלי? זה לא שייך להם. זה רק עניין של מקלחת. יש הבדל בין מי שיש לו קצת לכלוך לבין מי ששחור. לא, זה לא לכלוך. זה הבדל. עם ישראל אומר המהר"ל מצד עצמם, מהותם, העצם שלהם הוא נקי מחץ. הגלות זה לא בית חולים לחולה, זה בית חולים לבריא. מה קורה לבריא שאתה שם אותו בבית חולים? הוא נהיה חולה. אתה מבין? לכן אתה צריך להוציא אותו מה שיותר מבית חולים. זה השיטה הרפואית, זה הרפואה החדשה. הרפואה החדשה אומרת, אל תשאיר בן אדם בבית חולים. אתה תשאיר אותו בבית חולים, הוא יהיה הרבה יותר חולה. כי הוא לא מתאים לשם. אז אם גם אתה מכניס אותו לרגע לתוך בית חולים, כדי לעשות בו את הטיפול המתאים, גמרת את הטיפול, תוציא אותו הביתה. הם בבדקו שאדם שנשאר בבית חולים, זה מגדיל בשליש הסיכוי שלו למות. לא מתאים, לא שייך. עם ישראל לא שייך לחץ מעצם מהותו. אז הוא נכשל בחץ, אז הוא יצא לגלות, אז שמה הוא קיבל את מה שקיבל, עבר את התיקון שעבר צריך לעבור, הוא למד את מה שצריך ללמוד. מה, איך תחזיר אותו הביתה? אם אתה תשאיר אותו בגלות, אני מבטיח לך שהמצב יחמיר. הרי תבינו את הנפקה מינה. הנפקה מינה היא גדולה מאוד. הנפקה מינה היא עצומה. הנפקה מינה היא כזאת. אם אתה טוען שהגלות זה המצב הנורמלי של העם הזה שחטא, אין לך שום אינטרס להוציא אותו משם. אדרבה. ככל שתאריך את הגלות, תאריך את התיקון. נכון או לא? תגיד, מה זאת אומרת, אי אפשר לתת לו את כל הטיפולים הזה בבית. תשאיר אותו בבית חולים. מה אתה מוציא אותו מבית חולים מה שיותר מהר? מה זה השיטה החדשה הזאת שהמציאו? באמת, אתה מכניס אדם לבית חולים, תשאיר אותו שבועיים. למה תשאיר אותו יומיים? למה אתה רוצה שהוא ימשיך להחלים בבית? מה פתאום, בית חולים ארוך. למה? לחולים. פה יש אחיות, פה יש רופאים, פה יש תרופות, פה יש מכשירים, פה כל מה שאתה רוצה, נכון? שכחת רק דבר אחד. שמה? שפה יש את כל החיידקים שבעולם. אז זה לא חשבת. שבבית חולים יש ריכוז של כל החיידקים. אפילו חיידקים שלא חלמת עליהם נמצאים שם. עם ישראל במהותו לא שייך לחטא. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. אז משהו התלכלך, אז לך תעשה מקלחת. אז זה נכון, יצאנו לגלות. וקיבלנו מיד את ההבנה הזאת. אז תחזיר אותו הביתה. מה אתה משאיר אותו בגלות? מה אתה משאיר אותו בבית חולים? אתה יודע מה יקרה? הוא ידבק בכל החיידקים שיש בעולם. ואכן, זה מה שקרה. זה הבנה שונה לגמרי. אבל במה זה כרוך הדבר הזה? זה כרוך בזה שכך. אם אתה רואה שהחולה, אתה סייעת לו את הטיפול הנכון. אתה אומר, לא להשאיר אותו בבית חולים, תחזיר אותו מהר הביתה. מה אתה מאמין? אתה מאמין שבבית הוא יבריא. הוא יחלים. יהיה לו הכוח להתגבר. אבל אם אתה אומר, בן אדם הזה, לא, מה פתאום? הוא צריך כל הזמן לידו רופאים, אחיות, אינפוזיות, מכשירים, כל מה שאתה רוצה, חמצן, הוא לא, זה, אחד, הוא כל הזמן צריך טיפול נמרץ. אבל זה לא עם ישראל. עם ישראל בעצם הוא בריא. אז נכון שהוא נפל בכמה דברים. מסביר המהר"ל בפרק שני שזה מרוב מעלה שהוא נפל, לא מרוב שפלות. אחרי שהוא קיבל את הטיפול, אז תחזיר אותו הביתה, אל תשאיר אותו בחוץ. סליחה, לא שמעתי מה שאמרת. נכון, נכון, אתה צודק. 2000 שנה, לא מהר. אנחנו באים, אנחנו לא באים בטרוניה, אנחנו קודם כל לא באים בטרוניה, אז אנחנו באים להבין. אבל דבר שני, אין הכי נעמי. במשך 2000 שנה אלה, אולי היו לנו הזדמנויות לצאת מבית חולים. אולי חשבנו שבאמת זה הפך להיות המקום הטבעי שלנו. יש כאלה שהפכו גם את זה לאידיאולוגיה. שהכי טוב זה לחיות בבית חולים. יש לך מקום יותר טוב מבית חולים? פילה פלואים בית חולים. מה יותר טוב מזה? תשאר בבית חולים. פתאום חוטף עוד חיידק. מה קרה? טוב, אז אם עכשיו הוא חטף עוד חיידק, בטח שהוא צריך בית חולים. אתה מבין, אתה מבין מה שקורה פה? אז החולה נהיה חולה עכשיו מחיידק חדש, אז אתה אומר, נו, מה אתה רוצה? עכשיו שאני אוציא אותו מבית חולים. אבל אתה לא שם לב לדבר אחד, שכשהוא חוטף את החיידק החדש, כל המערכת החיסונית שלו, כן, אתמול הלכתי לבקר אחד כזה, השפזו אותו לדבר אחד, חטף חיידק שעכשיו חיסלה לו את כל מערכת החיסונית, אז עכשיו אתה צריך לטפל בכל חיידק שעלול לבוא לפגוע בו. אתה לא שמת לב לזה, בגלל שבאמת המחשבה הייתה לצאת מפה. מה זה? רבי עקיבא, חורבן בית המקדש. טוב, כמה זמן אחרי חורבן בית המקדש רבי עקיבא נמצא? כמה עשרות שנים. בא בך קורבה, אומר, רבותיי, מלחמה. מה המלחמה? רק עכשיו היה חורבן. תן זמן להיות בבית חולים. לא! לא נשארים בבית חולים. נלחמים על עצמאות ישראל. מחזירים את עם ישראל לבריאות. מאמינים בעם ישראל. עם ישראל יכול להיות בריא ביסודו. לא משאירים אותו בית חולים לחטוף את כל החיידקים ואת כל הווירוסים העולמיים. אחר כך השארת את עם ישראל בבית חולים 2000 שנה. אז עם ישראל מגיע לארצו ואתה אומר, תראה כמה מחלות יש לו. תסתכל, נו מה חשבת? שהחולה היה 2000 שנה בבית חולים, יש איזה מחלה שהוא לא תפס? יש איזה קלקול מוסרי שנמצא בעולם שהחולה הזה היה יכול להישמר ממנו? איפה שהוא לא היה, שם היה קלקול מוסרי רוחני. אז מה אתה מתפלא? עכשיו הוא עובר את המקלחת. אז אתה מסתכל על החולה הזה, אתה רואה את המקלחת, אתה רואה מים שחורים. למה? וזרקתי עליכם מים טהורים, הותהרתם. אחרי שאתה 2000 שנה היית במקום כזה מלוכלך, אתה מתפלא שהמים שחורים? מה הפלא? כן.
אם באופן מהותי, הרב אומר שהעם ישראל הוא שייך למדרגה של, של הטוב, של הישר, ההיסטוריה לפעמים, בתור מישהו שקורא את התנ"ך בפשט, זה נראה קצת הפוך.
נכון.
בתקופה של משה, דוד, אולי קצת יהושע, רוב הזמן זה הפוך.
תה. על זה, על מה שאתה עכשיו אומר, אומר המהר"ל שיש פלא גדול, ועל זה הוא כתב פרק שני פה בספר הזה. כל הפרק, הפרק הזה, הפרק השני, כולו לענות למה שאתה טוען עכשיו. הוא אומר, אתה צודק. הוא אומר, ההיגיון, לכאורה, זה כמו שאתה טוען. מה זה? זה ים גדול? זה ים גדול שאתה רואה שחוטב, עוד פעם חוטב, עוד פעם נכשל, 40 שנה עקוד בדור, חורבן ראשון, חורבן שני, אומר המהר"ל, אתה מבין, רק אתה, זה ההיגיון. אבל לא האמת. לא, זאת לא האמת. האמת היא הפוכה בדיוק. שהנפילה של ישראל זה מרוב גדלות. תסתכל על מה שהוא אומר בפרק שני. כן.
הקוד זה דבר להקוד בדול.
הרב, מה אנחנו נסים
לב? קוד, כועס.
מה שאנחנו
נסים
לעשות זה רק לנסות להבין מה היה, לא באים בטרוניה. רוצים להבין, כאילו, הקדוש ברוך הוא גרם לנו לגלות, לגלות בגלות.
כן.
הוא רצה שנהיה בגלות. שאלה מה הוא רצה, שאלה לאיזה תקופה הוא רצה. הוא לא אמר לנו לאיזה תקופה הוא רצה, הוא לא רצה.
נו, אז בשביל זה אנחנו לומדים. כדי להבין מה חלקנו בעולמנו. כדי להבין שאם לפחות עכשיו הסימנים גלויים, שהגיע הזמן גאולתנו, לא נמשיך לטעון שהגלות זה המקום הטבעי והנכון. לפחות עכשיו, אז אם במשך 2000 שנה, טוב, לא, לא, עכשיו אי אפשר להחזיר את ההיסטוריה אחורה, בסדר. אבל עכשיו, לפחות אתה מבין שזה לא ככה. ולא רק זה, אתה צריך להבין גם מאיזו, מתוך איזו נקודה, זאת לא ההבנה הנכונה. להאמין שהעם הזה הוא עם ששייך למציאות הכי מתוקנת והכי שלמה והכי טובה. לא, זה בדיעבד. טוב, אין לנו ברירה, מה לעשות? 6 מיליון של יהודים התאספו כאן, מה נעשה? ננסה לחיות איכשהו. לא! זה תיקון המציאות העולמית. זה השלמת התוכנית האלוקית לכל הדורות. זה גיוס כל הכוחות להופיע את שם השם בעולם. זה לא עניין של, טוב, נו, מה נעשה עכשיו? זה לא על זה מדובר. זה הציפייה שמתממשת כאן, של מה שאומר המהר"ל. מה? ודאי שהיית תחליט. כי אין שום דבר שקורה כשאתה, אנחנו מפענחים את ההיסטוריה בדיעבד. ודאי שהיית תחליט. אז תחליט כבר. מיצה את עצמה ועוד איך. טוב, נו, ברוך השם, אז בשעה טובה החולה יוצא מבית חולים. נו, אז הוא יצא. יכול להיות שהוא היה יכול לצאת קודם. העיקר שהוא יצא. אז עכשיו איך אתה מתייחס אליו? כמי שאומר, טוב, נו, יצאת מבית חולים, נראה מתי נוכל להחזיר אותך לשם. ליצאת, זהו, גמרנו. סוף סוף גמרנו עם זה. ברוך השם.